שעה היסטורית. המפלה המהדהדת בהיסטוריה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מלחמת העולם השנייה.
שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו ממשיכים במעללי מלחמת העולם השנייה.
ראשית המלחמה. באחת התוכניות הקודמות דיברנו על הגורל המר של צ'כוסלובקיה, שנפלה קורבן להיטלר, ושציין שכאשר היטלר התחיל לחלק את צ'כוסלובקיה לעצמו ולאחרים, גם ממשלה פולנית הודיעה שיש לה שטחים שרוצה לספח על עצמה.
מעניין, כלומר כן. הממשלה הפולנית לא חסה על צ'כוסלובקיה, אף על פי שיום אחד יהיה לה צפוי גורל דומה.
שני ימים סלאבים, שניהם, ופתאום היא מנצלת את הסחטנות של היטלר, כדי לקחת טריטוריה קטנה לעצמה, זה היה מאוד לא יפה.
אתה יודע מי אנחנו שנעשה נו 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 למדינות, אבל מגיע לה איזו נזיפה קלה.
כי עוד מעט היא טיפול קורבן. לאותו היטלר שהיא יצאה לשתף כאילו פעולה איתו.
ואז היא תזכה להגנת העולם, מה שצ'כוסלובקיה לא זכתה.
לצערנו הרב.
בוא נדבר רגע על פולין עצמה.
פולין עצמה היא מדינה מעניינת, כי נעלמה. בסוף המאה ה-18, השכנות של פולין, פרוסיה, אוסטריה ורוסיה, החליטו לחלק אותה בינם לבין עצמן.
לפני כן היא הייתה קיימת כמדינה?
הייתה קיימת, אבל מדינה מאוד מסודרת. למשל, בפרלמנט שנקרא סיים היה מנהג הליברום וטו. אם אחד היה מתנגד להחלטה, ההחלטה נופלת.
אני מתארת לעצמי שלא עברו הרבה החלטות בשיטה הזאת.
אבל פולין התפוררה עם השיטה כזאת. כי אדם אחד יכול היה להתנגד, היה שלטון בלתי מסודר.
כל הצעה לסדר יום הייתה נופלת.
כן.
ואז אתה אומר פולין מחולקת למעשה לשלושה חלקים.
מחולקת בין שלוש השכנות שלה. שזה פרוסיה, אוסטריה, שאוסטריה לא הייתה מדינה קטנה כמו שהיום, אלא הייתה אימפריה של 50 מיליון תושבים.
שלימים תהפוך לאימפריה האוסטרו-הונגרית.
כן, כעבור כמה זמן. ורוסיה, שהייתה אימפריה גדולה מאוד, כפי שידוע. ולמעשה היה את ההרגשה שפולין נגמרה. אבל הייתה זרם גדול של פטריוטיזם מחתרתי, היו מרידות. ובעלות הברית החליטו לתמוך בחכמתה של פולין מחדש.
כלומר, אחרי מלחמת העולם הראשונה?
בזמן מלחמת העולם
הראשונה. במהלך המלחמה כבר?
כן, כן.
פולין מאוחדת?
עדיין לא, כי היה דבר עדין. רוסיה הייתה בעלת בריתם של אנגליה וצרפת.
נכון.
והם רצו אמנם שחרורה של פולין, אבל לא רצו לפגוע בבעל הברית שלהם.
אז מה עושים?
נותנים לפולנים לפעול. וכאן באה דמות מאוד מעניינת, פילסוצקי. פילסוצקי היה פולני, או ליטאי, שם יש בלבול, שהליטאים והפולנים היו מאוחדים בזמן בהיסטוריה. פילסוצקי היה איש צבא, שהוא החליט לשחרר את פולין.
במהלך המלחמה?
לא, בדורות הקודמים.
עוד לפני כן.
ברור. וכאן הייתה בעיה מעניינת. הוא החליט לפעול בחלק האוסטרי של פולין, מפני שזה היה החלק החלש יותר. לא ברוסיה,
ולא בפרוסיה.
והוא הקים בית ספר צבאי, ואיך שהיו השלטונות האוסטרים שתקו והעלימו עין ממעשיו, מפני שהם חשבו שזה יחליש את גרמניה ואת רוסיה, מה שאוסטריה הייתה מעוניינת. כשמלחמת העולם הראשונה נסתיימה, פילסוצקי דרש ונהנה בתמיכה צרפתית ואנגלית, והוא דרש עצמאותה של פולין. היות גרמניה הייתה מנוצחת, ורוסיה הייתה במלחמת אזרחים, אוסטריה כמובן הייתה גם מנוצחת, הדבר הזה התאפשר.
מבחינה היסטורית אבל, אפשר להבחין את העם הפולני, נגיד מהרוסים, מהאוסטרים?
לגמרי, לחלוטין.
זה עם עם שורשים אחרים?
לא, זה סתם סלאבי. פחות או יותר מי שיודע רוסית מבין קצת פולנית. אבל גם הצ'כים הם עם סלאבי. ימים אחרים ממוצא משותף לשחר ההיסטוריה. עכשיו, פילסוצקי זה היה למעשה דיקטטור. ואם כפולנים קיבלו את נשיאותו, הוא טען שהוא שייך למפלגה הסוציאליסטית ההולנית, לא היה שום סוציאליסטי בו. והמפלגה הזאת כאילו לא הייתה קיימת.
אבל זה היה באופנה.
בדיוק. סוף סוף הסוציאליסטים ניצחו ברוסיה, אבל לא, גם בפולין. מעניין שכאשר הייתי בשדה בוקר, והיה שם גם בן גוריון, ואני שאלתי אותו מה הוא אומר על מנהיג שהולך לאיזה כבר במחשבה שיחזור לשלטון, כמו אני התכוונתי אליו.
כן.
הוא שאל אותי...
כלומר, פגשת את בן גוריון כבר אחרי פרישתו?
הראשונה, כן.
הראשונה.
כן, בדיוק.
אוקיי.
והוא שאל אותי מיד, למי אתה מתכוון?
האמת שהשיח ביניכם, אני יכולה לדמיין אותו, את הקולות, זה בטח היה די מעניין.
אמרתי לפילסוצקי. זאת אומרת, תשאל את העורך הראשי שלך, יודע היסטוריה פולנית יותר ממני. זה השיחה נשתיימה.
אתה אומר, יש אנשים שעדיף לא להזכיר אותם לפני בן גוריון.
כן.
בטח לא כשהקונוטציה היא מכוונת אליו.
הוא הבין זה הרמז כמובן, והוא כעס, בגלל שהוא גם יריח שאני אהיה שמאלי מדי ככה, שזה משהו לא בא לי.
אז רגע, פילסוצקי עזב את הפוליטיקה כמעשה בן גוריון?
להפך. הוא חזר לפוליטיקה, כלומר, הוא הקים איזה בית ספר צבאי,
כן.
בחלק האוסטרי של פולין המחולקת, אבל אחרי שמלחמת העולם הראשונה הסתיימה, הוא החליט להקים את פולין.
ולהיות נשיאה.
ראשה, לא נשיא, ראש הממשלה. והוא נתמך על ידי צרפת. שהייתה לה מסורת ארוכה מאוד, במאה ה-19, כאשר הצאר הרוסי ביקר בפריס, הסטודנטים צעקו לו, תחי פולין, אדוני. וזה לא נשכח מן הצאר, ולא גם מן הצרפתים.
אז איך רוסיה באמת מסכימה אחרי המלחמה לוותר על חלקה? גרמניה לא הייתה לברירה, פרוסיה.
וגם אוסטריה לא הייתה לברירה.
וגם לא אוסטריה לא הייתה ברירה. כן. אז מה, רוסיה מטוב ליבה?
הייתה מלחמת אזרחים שם. ועל כן, פיצוצי לקח את החלק שלו, והוא לא שאל את אם הם מסכימים או לא מסכימים. והמשטר החדש לא היה כל כך יציב, ואז למעשה פילסוצקי שם אולטימטום למפלגות האחרות. אתם מקבלים משטר שלי, ואני מתפטר. והם כל כך פחדו שהוא יתפטר, כי הוא היה דמות סמלית, שב-1926 הוא הפך למעשה לדיקטטור של פולין.
מה המשמעות של הפיכתו לדיקטטור?
הוא היה מחליט בעצמו, ובלי להתייעץ עם הסיים, הסיים זה הפרלמנט, שהפולני שהיה גוף בלתי ייצוגי בכלל.
אבל כמו היטלר ומוסוליני שהגיעו אחריו, לא, אני שואלת לא מבחינת האכזריות, אבל הוא נגיד שינה את החוקים, הוא שינה את המנגנון.
הייתה דיקטטורה צבאית, לא אידיאולוגית. אם כי הוא גם החליט להקים מפלגה שקרא לה סנציה. זאת אומרת, הבריאות, ההבראה.
כבר לא הסוציאליזם?
לא, כבר הבראה.
הבנתי.
כן.
הבראה זה לא נשמע כמו משהו...
כן, אבל הייתה מפלגה די אנטישמית. היהודים לא כל כך אהבו אותה. אבל עד למותו, פולין איכשהו התקיימה, הייתה מיוצגת בכל הבירות בעולם, היו שגרירים, ואחרי מותו, הייתה דיקטטורה ללא דיקטטור.
איך זה עובד?
זה עובד כמו השילוש הקדוש. זה היה הנשיא מושיצקי, זה היה הגנרל סמיגליריץ, וזה היה שר החוץ יוסף בק.
או, זה שם שאני יכולה לחזור עליו, מבין השלישייה שציינת עד עכשיו.
ואז התחיל עניין הדנציג. כלומר, אחרי שהיטלר בלה את צ'כוסלובקיה, הוא התחיל לבקש חלקים מפולין, מפני שפולין הייתה למעשה אחראית לעיר דנציג, שהייתה עיר חופשית, אבל למעשה האוכלוסייה הייתה גרמנית. ובעלי הברית, המנצחים במלחמת העולם הראשונה, רצו שלפולין תהיה יציאה לים. וכן העיר דנציג.
והיטלר רצה את דנציג בחזרה. אגב, פולין קיבלה באמת חלקים את צ'כוסלובקיה?
כן, לצערי.
קיבלה?
כן, כן. שטח קטן וזה היה מאוד מכוער. כשכולם מתנפלים על גם ההתנפלה. סלאבי אחר, טוב שוב.
אבל עכשיו היטלר רוצה את דנציג. כן. כמובן שפולין מתנגדת.
ועכשיו בעלי הברית מודים להיטלר שאם פולין תיפגע, צרפת ואנגליה לא יוכלו להישאר אדישות.
שאלתי אותך את זה גם בתוכנית על צ'כוסלובקיה, ובכל זאת לטובת מי שלא שמע, למה על פולין כן מגנים ועל צ'כוסלובקיה לא? למה פולין הייתה מבחינתם קו אדום?
מפני שכל השם האשימו אותם שהם פייסנים, ולמעשה הייתה חגיגה מאוד כשצ'מברלין חזר ואמר, עם פיסת נייר,
הבאתי את השלום.
דת הקהל הבינה שהוא לא הביא את השלום, הוא הביא את הסכנה הגרמנית,
הנאצית. כלומר, לא היה כאן איזה אינטרס ייחודי לפולין. אם פולין הייתה ראשונה וצ'כוסלובקיה השנייה, כנראה שעל צ'כוסלובקיה היו מגנים ועל פולין לא.
כן, אבל אל תשכחי שלפולין היה יציאה לים. זה איכשהו, העולם הצי הבריטי לא הגיע לשם.
אבל זה הפך אותה לבעלת חשיבות אסטרטגית גבוהה יותר.
בוודאי.
הבנתי.
ואז בא האולטימטום של היטלר. כאשר פולין סירבה, ב-1 בספטמבר 1939, היטלר פתח במלחמה.
סירבה להעניק לו את דנציג.
כן, כן. ופלש. כלומר, הגרמנים פלשו לפולין. כעבור יומיים, ב-3 בספטמבר 1939, צרפת ואנגליה הכריזו מלחמה על גרמניה הנאצית. כך התחילה מלחמת העולם השנייה.
עד כמה מהיר היה הכיבוש של פולין על ידי הנאצים?
הוא היה מהיר מאוד, מפני שקרה דבר אחר. כשהפולנים לחמו בגרמנים, פתאום הרוסים פלשו. מפני שכמה ימים לפני התחלת המלחמה, נחתם ברית סודית בין רוסיה וגרמניה, שלמעשה הם חילקו את פולין בינם לבין עצמם.
צריך רק לומר בנקודה הזו שרוסיה עוברת שינוי גדול מאוד בין שתי מלחמות העולם, או למעשה כבר במהלך מלחמת העולם הראשונה.
כן.
מהשלטון הצארי לשלטון הבולשוויקי, ואנחנו מדברים עכשיו כבר על צורת משטר אחרת, ובמקרה הזה יש לנו שילוב אינטרסים בין רוסיה לבין גרמניה.
כן, אנטי-פולני, כלומר שילוב אינטרסים אנטי-פולנים. והייתה פגישה סודית בין מולוטוב, שר החוץ הסובייטי, לריבנטרופ.
שזה ההסכם הידוע.
כן, הגרמני. והם החליטו לחלק את פולין בינם לבין עצמם. וזה קרה ב-17 בספטמבר, כלומר, לא יותר משבועיים אחרי אישית מלחמת העולם השנייה, כאשר הפולנים לחמו בקושי נגד הגרמנים, והיו בנסיגה מתמדת, פתאום הצבא הסובייטי פלש לפולין, וזה שם קץ לכל אפשרות של התנגדות פולנית.
אבל זה מאוד מעניין, כי הרי הרוסים במלחמת העולם הראשונה היו חלק מבעלות הברית.
כן.
הם לחמו עם צרפת ועם אנגליה. עכשיו, בתחילת ספטמבר, כשהיטלר...
39.
39.
כן.
כשהיטלר פולש לפולין, צרפת ואנגליה שוב חוזרות לתפקידן המסורתי ומתייצבות כנגדו. איפה רוסיה? איך רוסיה עכשיו מחליפה צדדים במלחמה הזו? רק בגלל האינטרס הלוקלי הזה של פולין?
לוקלי? זה פשוט מאוד. הם רצו שהגבול הגרמני לא יהיה כל כך קרוב להם, אבל כן הם פלשו לפולין, שאחר חלק של פולין. להרחיק את הגבול הגרמני.
לא, אבל הם ממש מחליפים צדדים. הם עוברים להיות שותפים של גרמניה. לא משנה שאחר כך הם שוב יחזרו בהם.
כן, זה עניין של טקטי. היטלר חשב שאפשר לצרף את ברית המועצות לחזית רומא ברלין, לציר רומא ברלין. זה בלתי אפשרי, כמובן.
אז רק לגבי פולין הם למעשה מתגייסים לעזרתו של היטלר.
כן, וכמובן... מלחמת העולם השנייה מתחילה בצורה מאוד מוזרה, מה שנקרא מלחמה השקטה. הגרמנים והצרפתים עומדים אלה מול אלה והם לא לוחמים.
למה?
הייתה תקופה של המתנה.
והרוסים, הרוסים בעצם כבשו חלק מפולין.
כן, בהחלט.
לקחו אותה לעצמם. הגרמנים גם הם כבשו את החלק האחר, והם ניצבים עכשיו מול צרפת, ואתה אומר לא נלחמים?
לא.
מחכים לגודו?
בגרמנית ובצרפתית, שהם שמות אחרים, המלחמה המצחיקה, המלחמה המוזרה, באופן כמעט ואין לחימה. הצרפתים היו סומכים על העובדה שאליהם קו מבוצר, קו מז'ינו,
כן.
והם חשבו שהוא יחזיק מעמד, אבל מה שקרה כאשר הגרמנים פתשו, שהגרמנים פשוט הלכו מסביב.
והתקיפו אותה מאחור.
מאחור, כן.
אבל עוד לפני קו מז'ינו, אני רוצה עוד להישאר בפולין. רוסיה וגרמניה משתפות פעולה כדי לכבוש את פולין. ברור שהצבא הפולני לא יעמוד מולן. אבל אמרנו שהרי אנגליה וצרפת נכנסו גם הן למלחמה. אז הצבא האנגלי והצבא הצרפתי לא מספיק כדי לעצור את היטלר ואת הרוסים?
אומנם נכנסו למלחמה, ועד הסוף היטלר יפסיד, כפי שאנחנו יודעים.
כן, אבל כן. בשלב הראשון של פולין... צרפת ואנגליה מגיעות בפועל לפולין כדי להילחם לצד
לא.
הן רק מכריזות מלחמה.
והם מקבלים את הממשלה הפולנית הגולה. גם הכסף שלה, דרך אגב, האוצר שלה, וזה עובר לאנגליה.
אז לצבא הפולני לא היה סיכוי.
לא היה כל סיכוי. בנוסף לזה, הנאצים גם רצחו את השבויים הפולנים שלהם בקטין, והם טענו שזה הרוסים עשו את זה, והרוסים טענו שגרמנים עשו את זה, טרגדיה פולנית גדולה מאוד.
טרגדיה פולנית גדולה שהשנה הובילה לטרגדיה פולנית אחרת, כשהמטוס הנשיאותי התרסק בדרכו לקטין לטקס הזיכרון שם.
כן, כרגע, בימינו אנו.
כן, עשינו קישור אקטואלי קצר, ואנחנו חוזרים בחזרה אל 1939.
יורדים בחזרה, אם אפשר להתקרה, כן.
כן.
אופן כיצד הגרמנים פתחו את המלחמה בכלל. הם רצו להוכיח שהפולנים תקפו אותם, כי זה היה ברור שזה אבסורד. והייתה פרשת גלייביץ. גלייביץ הייתה תחנת שידור גרמנית. ומה עשו הנאצים? ודרך אגב, מי שסיטר את זה, הידידנו היידריך, שעליו דיברנו אחרי התוכנות הקודמות.
אותו יורש פוטנציאלי כן. של היטלר, מי שאמור היה להחליף אותו עד שמצא את מותו במכונית הפתוחה.
בדיוק.
אז מה הייתה המעורבות שלו בפרשה הזו?
הוא סידר את פרשת גלייביץ. גלייביץ הייתה תחנת רדיו גרמנית, בתוך גרמניה, ביד הגבול הפולני. ואז הוא לקח פושים, הלביש אותם במדים פולנים.
וביים התקפה על התחנה?
כן. והם כבשו את התחנה ושידו בפולנית הצהרות אנטי גרמניות. הם היו כולם סוכנים גרמנים.
שזה מעניין, כי אם אני נזכרת למשל בשריפת הרייכסטאג,
כן,
אז זה. גם תפרו תיק למי שלכאורה שרפו את הרייכסטאג, הקומוניסטים,
כן.
כשלמעשה הנאצים עמדו מאחורי
ברור,
זה.
ברור, ברור.
אז הם חוזרים על השיטה.
זו הייתה שיטה, כן. אגב, איש לא האמין להם. זה ברור.
והפעם? הפעם מאמינים להם?
לא, גם כן לא. אבל הם, מה שהם רצו לקחת זה דנציג, והם עשו את זה. אבל עכשיו אנגליה וצרפת הם נמצאים בצד של מלחמה
כן.
עם גרמניה הנאצית.
אבל מלחמה, אתה אומר, כזו מצחיקה, מלחמה בהמתנה.
בהתחלה, כן. ורק כאשר היטלר החליט שזה להפסיק את זה, אז הוא פלש לצרפת, ואז בא גם מה שיקרה המפלה המוזרה. כאשר הצרפתים שכוחם לא היה פחות משל היטלר, התמוטטו בגלל חוסר מנהיגות, חוסר ארגון, פריס נפלה, אבל קרה משהו אחר. ברגע האחרון, האנגלים הצליחו להעביר את הצבא שלהם לאנגליה בחזרה, אמנם ללא ציוד, אבל גם כמה מאות בריטים וצרפתים עברו לאנגליה ומשיכו במלחמה.
כלומר, בשלב הראשון הצרפתים מבוצרים לאורך קו משינו.
כן.
האנגלים חלקם נמצאים
בצרפת. כן.
ערוכים להתמודד עם הפלישה האפשרית הגרמנית.
כן.
הגרמנים תוקפים מאחור. איך יכול להיות שלא הבחינו בהם, לא היה מודיעין, שום דבר?
היה כוח שהם לא היו מוכנים לו. זאת אומרת שהמודיעין האנגלי הצרפתי
קשה.
קשה לחלוטין, כן.
וההפתעה הזו היא שמכריעה את הקרב על צרפת.
כן, הגנרל גמלה, שהיה מצביע צרפתי, הודח. אחרי זה הוא כתב ספר, הוא כתב יצירה בשלושה כרכים, בשם לשרת, סרביר, ששם הוא רוצה להסביר.
איך קרה?
איך שקרה, כן.
המפלה, הכישלון הגדול.
כן.
טוב, תירוצים בשלושה כרכים, זה מרשים.
מרשים, כן, לא היה מה לעשות. דמות טרגית מאוד. דרך אגב, פרט מעניין, היה שר בריטי שהיה למעשה יהודי מרוקאי, אור בלישה.
אור בלישה?
כן. הוא היה בשליחות בצרפת. הוא חזר והודיע לממשלה הבריטית שהמפקד הצרפתי גם לה לא שווה שום דבר. כלומר, האיש הזה הבין את זה. אבל אנגליה לא יכולה לשנות את הפיקוד הצרפתי. כן, היא רשמה לפניה מה שהוא הודיע, וזה היה מאוחר מדי כבר. וכאן קרה הדבר המעניין ביותר. צרפת החליטה שהיא לא תמסור את המושבות בצפון אפריקה, כי היטלר רצה.
כן.
והיו ניסיונות של הגרמנים להכריע צרפתים, אבל זה לא קרה.
זה אגב, עוד לפני הקמת ממשלת וישי, כי הרי אנחנו יודעים שממשלת וישי...
עכשיו ממשלת וישי.
אז היא הרי הייתה בובה של הנאצים. פה היא עומדת על הרגליים האחוריות?
לא, כאן דבר מעניין. כאשר באה הנחיתה האנגלו-אמריקאית במרוקו, אז היטלר מחליט לפלוש באותו חלק של צרפת, שכאילו היה חופשי, לא תחת כיבוש גרמני. וכאשר הוא פולש, אז... קציני הצי הצרפתי מדביעים את הצי.
של עצמם?
של עצמם. כדי ש... הוא לא ייקח...
הוא לא יוכל להשתמש בו.
היטלר לא יוכל להשתמש בו.
מעניין.
זה מפלה גרומה של הגלמנים. פתאום בטולון, פתאום הם, הצי נעלם תחת מפני המים.
אבל זה כבר בשלב הרבה יותר מתקדם, כי אתה מדבר על הכוח האנגלו-אמריקני, כלומר ארצות הברית כבר בפנים.
עדיין לא. היא תהיה, וכל אחד יודע שהיא תהיה, ממתינים. והבעיה שיש איזרציוניסטים בתוך ארצות הברית, ושנצח אותם כדי להוכיח שחובתם של האמריקאים זה לעזור לבריטים.
בוא נדבר רגע על הרוסים. כן. באיזה שלב הם מבינים שהיטלר זה לא הצד הנכון במלחמה הזו?
מה זאת אומרת? הם ידעו מן ההתחלה שהיטלר...
כן, אבל היה לנו את הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן, היה לנו כן. שיתוף פעולה. מתי זה מתהפך?
זה מתהפך במשך הזמן, מפני שמיד מאוד האנגלים הבינו שאי אפשר למנוע את המלחמה, וכאן זה פרט מאוד מעניין. האנגלים החליטו, וזה וינסטון צ'רצ'יל, שמה שלא יהיה, אנחנו לא נכנע אף פעם.
כן.
והוא גם רמז, שאם נצטרך לבנות את האי הזה שלנו, נעבור לקנדה.
טוב, הם גם שילמו, גם... אנחנו כולנו מכירים את הסיפור, על פיצוח הקוד הגרמני.
כן.
ועל ההחלטה של צ'רצ'יל, לאפשר הפצצה של היישוב הבריטי, קובנטרי.
כן.
והם מחליטים לאפשר את ההפצצה שתעלה בחייהם של בני אדם רבים כדי לא לחשוף את העובדה שהם פענחו את הקוד הגרמני.
מבחינה הגיונית זאת ההחלטה נכונה.
הגיונית, אבל אתה יודע, זה בדיוק אותו, אתה אומר, להילחם עד הסוף, מוכנים לשלם קורבנות מאוד גדולים כדי לנצח.
כן, זה הגיוני. וצ'רצ'יל אף פעם לא יצטער על עמדתו, ולא ניסה להצטדק.
אז זה לגבי האנגלים, אבל שוב אני חוזרת אל הרוסים.
הם הבינו שעד הסוף הגורל שלהם יהיה יחד עם בעלי הבריטה. למעשה, הנוף הפוליטי חוזר למלחמת העולם הראשונה.
בדיוק.
כן, כן. זה הגיוני, מפני שזה היסוד של העמדות הללו. ובגרמניה תנוצח פעם נוספת, כפי שהיא נוצחה אחרי מלחמת העולם הראשונה.
בעצם אבל, עד שהיטלר לא פולש לרוסיה... רוסיה לא משתפת פעולה באופן אקטיבי עם בעלות הברית.
לא, לא, אבל כאן קרה משהו אחר. החלטתו של היטלר לפלוש לרוסיה. זה מאוד מוזר שהוא נתן למבצע הזה שם של קיסר גרמני מן המאה ה-11, פרידריך ברברוסה, רוטברט, כלומר, הזקן אדום.
האמת היא שמה שמוזר זה שיש קצין גרמני ששמו ברברוסה, זה לא נשמע שם גרמני מאוד.
זה לטיני. זה הכינוי הלטיני של אותו קיסר גרמני, שכמובן הוא הותר ברומא, כפי שאז בימי הביניים היה מנהג. אבל קרה גם דבר אחר, מאוד מעניין. היטלר, לפני כל פעולה, היה מחלק לקצינים שלהם את התוכנית שלו, לפני כל מלחמה ומלחמה.
כן.
כאן, אם כי הוא כינה את כיבוש בריטניה על ידי הגרמנים, זילוזה, כלומר, אריה הים, הוא לא הביא את התוכנית. הוא לא היה מסוגל לחשוב על כיבושה של אנגליה. זה היה בלתי אפשרי.
כי מה? כי זה היה אתגר צבאי גדול מדי בגלל הצי הבריטי?
בהחלט. הרי הצי הגרמני היה חלש מאוד בגלל הצי הבריטי. ואומנם הם הפציצו והמציאו נשק חדש V1, V2, כלומר, פצצות מופפות.
כן.
והתמלה הגרמנית אמרה שזה היה נשק שיכריע, אבל הוא לא הכריע. הם הפציצו את לונדון. צ'רצ'יל אמר למשפחת המלוכה שלא תעזוב את לונדון, ונשארה כל הזמן. זה הוסיף מאוד המורל הבריטי. וצ'רצ'יל בעצמו, אחרי שהודיע לעם הבריטי שהוא יכול להבטיח לו רק, לעת עתה, רק דם, יזע ודמעות, אבל אנחנו גם החליע, אנחנו לא נקנע אף פעם. ואם חלילה נוכל להמשיך להגן על האיש שלנו, נעבור את האוקיינוס ונמשיך בקנדה.
אני עדיין מנסה לחשוב על ההחלטה הזו של היטלר שלא להכניס חיילים רגליים לתוך בריטניה. כי היטלר הוא לא בדיוק בן אדם שחשש מסיכונים, הרי הכניסה לרוסיה למשל, הייתה מלכתחילה מבצע יומרני מאוד, מסוכן מאוד, הרבה אמרו חסר סיכוי בגלל תנאי מזג האוויר וכיוצא באלה.
חסר סיכוי.
אז איך ברוסיה הוא מעז לפלוש, ובאנגליה הוא מסתפק רק בהפצצות מן האוויר?
מפני שהוא חי באשליה, שהרוסים הם פרימיטיביים, הם מפגרים.
הוא העריך את אנגליה הרבה יותר משהוא העריך את רוסיה.
כן. מפני שהוא גם רצה, בריטים אנגליה, במיין קאמפ, בספר שהוא כתב בשנות ה-20, הוא טען שהאנגלים והגרמנים הם עמים דומים.
כן.
אבל כן הם חייבים להיות בברית, שעשה רוסיה זה משהו אחר לגמרי. הוא טעה באופן טוטלי בנוגע לרוסיה. הוא בעז להם, הוא חשב שהם פרימיטיביים. הוא לא הבין שנפוליאון כבר נוסח ברוסיה, והוא לא הבין שמזק האוויר הוא מה שמכריע. וההוכחה הטובה ביותר זה שהוא לא הכין את הצבא הגרמני עם בגדי חורף. הוא היה בטוח שהוא ינצח לפני התחלת הסתיו.
הוא חשב שזה יהיה כיבוש מהיר וסוחף.
ובאותה תקופה אני הייתי קורא בקבדנות את העיתון של דוקטור גובלס.
באמת?
בסרי, כן. מפני שדוקטור גובלס היה התעמלן המראשי של המשטר. והוא היה מפיץ את הדעות שהגרמנים חייבים להאמין להם.
זה לא מקור מידע מאוד מהימן.
בדיוק, אבל זה נתן לי אפשרות להבין את המנטליות הנאצית. וראיתי שהוא לגמרי משוכנע שברית המועצות תתמוטט כמו
מגדל קלפים.
לא, לא. התמונה שלו היה עץ רקוף.
עץ רקוף.
כן. היטלר ידע על נפוליאון. והוא ידע מה החורף עשה לנפוליאון ברוסיה ב-1812.
אבל הוא לא העלה בדעתו שזה יחזור לצורך.
איך זה אפשר? זה קשה להבין. כשהוא לא האמין באקלים.
הוא גם לא לקח בחשבון עניין נוסף, שהרוסים, כמו הבריטים, יעשו הכל כדי לנצח, וזה אומר גם לשרוף את היישובים של עצמם, לא לאפשר לחיילים לבזוז את המזון, את הרכוש, וזה היה הכרחי לחיילים הגרמנים עם ההתקדמות שלהם.
הם עשו את זה גם עם נפוליאון. ואילו היטלר הייתה קצת יותר היסטוריה, הוא היה מסכן. גם הטוב זה היסטוריה.
בהחלט.
כן.
בעיקר אם אתה דיקטטור, אבל לא רק.
כן, ודיקטטור, דרך אגב, קשה מאוד להבין. אנחנו תמיד שם, בתקופה הזאת, כשהוא פלש, אמרנו רק שיחזיק מעמד עד החורף. ורק חורף, יש גם סתיו. וסתיו זה בוץ. החורף זה שלג. והבוץ הזה מונע התקדמות של כל צבא ברוסיה.
כן.
הכבישים הרוסים הם לא יותר טובים מימי נפוליאון. ואז, כפי שקציני נפוליאון, תראו את זה, בוץ תובני שלא נותן לצבא להתקדם.
Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон, играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и словно в забытьи сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы друг. Под этот вальс ловили мы очей любимых свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.
Кама хаялим היו להיטלר? כי אנחנו מדברים על לחימה מקבילה ברוסיה, בשאר החזיתות.
לפי דעתי, השגיאה היסודית של היטלר הוא לקח בחשבון שהאמריקאים והאנגלים יפלשו במערב אירופה. ועל כן הוא יהיה בין שתי חזיתות, בדיוק מה שתמיד האסטרטגים הגרמנים הזהירו בפניהם.
מלחמה. הוא חשב שברגע שהוא כבש את מערב אירופה, אף אחד לא יציק לו שם.
כן, אבל הוא לא שמע על מדינה בשם ארצות הברית של אמריקה, אשר יותר ויותר הייתה מתנגדת לאיזולציוניזם, להתבודדות, והנשיא רוזוולט הבין שהוא חייב לבוא לעזרתו של צ'רצ'יל.
למה זה לקח לו כל כך הרבה זמן?
מפני שהיו דעות באמריקה, בגלל המפלגה הרפובליקאית, איזולציוניסטים. זה לא העסק שלנו, עניין אירופאי, מדינה יבשת, מפגרת, אנחנו בריאים, אנחנו מבינים את העתיד.
אבל עכשיו אני בכל זאת רוצה להכניס כאן גם את השאלה המוסרית. כי אפשר להבין, שוב, בגבולות מסוימים, כי כאן כבר מדובר היה באמת במלחמה חובקת עולם, אז הטענה שאין לזה השפעה או השלכה על ארצות הברית היא טענה שצריך להתמודד איתה, אבל נגיד שאנחנו מקבלים את זה. אז עוד אפשר ניחה להבין את האינטרס הזה שאומר, אנחנו לא צריכים להכניס את הראש הבריא שלנו למיטה האירופית החולה.
בדיוק.
אבל כשמגיעות הידיעות גם על השמדת היהודים ועל מה שהנאצים עושים,
ובכן, בינם לעצמנו,
זה לא יחיה אכפת להם.
לצערי הרב, עניין השמדת היהודים שהידוע לא היה גורם
בקבלת ההחלטות.
כן. מאוד לא נעים לעזור על זה.
איפה יהודי ארצות הברית? איפה הלחץ שלהם?
ובכן, עד הסוף, הנשיא רוזוולט כן רצה.
בסופו של דבר.
וגם אשתו.
אבל נדמה, אתה יודע, כמו הביקורת שהופנתה כלפי היישוב הציוני, באותה תקופה בארץ ישראל.
לא אפשר לדרוש על היישוב הציוני. ועשינו מה שיכולנו. מעצמה, כמו ארצות הברית, כן יכלה להפוך את הנוף הפוליטי והצבאי באופן לחלוטין. ויעשה זאת.
בסופו של דבר, אתה אומר שוב, בגלל האינטרס הגלובלי, לא בגלל עניין השמדת היהודים.
בהחלט. זה לא נעים להגיד, אבל זאת המציאות המרה.
ובמקביל, נמשך המרוץ אחר פצצת הגרעין, שבסופו של דבר יכריע חלק לפחות מן המלחמה.
כן, וזה מאוד מעניין, שלמעשה יהודי בנה את הפצצת האטום.
אופנהיימר,
כן. שיקול אמריקאי היה כן או לא. ועד הסוף, כאשר הפנאטיזם היפני הבטיח שכל כיבוש של יפן יעלה דם אמריקאי רב מאוד, אז החליטה הממשלה האמריקאית להשתמש בנשק הגרעיני, ומספיק שתי פצצות בירושימה ונגסאקי כדי שיפן תיכנע.
אגב, האפשרות של להשתמש בנשק הגרעיני הזה כלפי גרמניה עלתה על הפרק?
כאן יש ויכוח עדיין שנמשך, שכאילו האמריקאים לא רצו לפגוע בעם אירופאי בצורה כזאת.
לכן אלא שאלתי.
כן.
היה יותר קל להטיל פצצה על יפנים בהקשר הזה מאשר על עם אירופי, אפילו אם מדובר בגרמניה שטובחת עכשיו ב
זה מאוד נעים.
מיליונים של אנשים.
כל הפרשה הזאת היא מאוד לא נעימה. ואני לא רוצה חלילה להגיד שהייתה איזו עמדה גזענית באמריקה, אבל היה יותר קל לזרוק שתי פצצות על יפן. סוף סוף היה גם נכון שיפנים היו חייבים להילחם בפלישה אמריקאית, זה עלה דם מאות אלפי אמריקאים. למעשה הפצצה האטומית הזאת הייתה לטובת החיים של החיילים האמריקאים.
כן, והכריע את המלחמה במחיר כבד מאוד.
כן.
They say there's a troop ship just leaving Bombay, bound for a blighty shore, heavily laden with time-expired men, bound for the land they time there's
many a twerp signing on. You'll get no promotion this side of the ocean, so cheer up, my lads, bless them all.
איפה היית שם את האצבע על נקודת ההכרעה מול הגרמנים? כי יש הרבה נקודות שבהן בעלות הברית מתחילות לאט לאט לחרסם בכוחה של גרמניה עד המפלה הסופית.
אני רוצה להגיד לך שבסיכום היטלר היה אידיוט.
דרך חד משמעית ונחרצת לסכם את העניין.
הרי הוא לוחם ברוסיה ויודע טוב מאוד שאמריקאים ואנגלים יכולים לנחות במערב אירופה. על כן הוא יצטרך ללחם בשתי חזיתות אחרי מלחמה שהתישה את כוחיו.
אז מה, הפלישה לנורמנדי? זה האירוע שאתה...
כן, כי אז לא הייתה כל ברירה להיטלר. מלחמה בשתי חזיתות, אין כל סיכוי לנצחון, אבל כן, ברגע שהם פלשו לנורמנדי, וזה הצליח, היה ברור שסופו מתקרב.
ובמקביל, רוסיה מתחילה לשחרר את עצמה, הקרב על סטלינגרד.
אני רוצה לציין, שהיטלר אפילו לא למד מנפוליאון ולכבוש את מוסקווה. הוא לא הצליח לא לכבוש את מוסקווה ואפילו את לנינגרד. זה סימן שכוחיו היו נחותים בהשוואה של נפוליאון. מה שהכריע אותו זה שהוא לא יודע היסטוריה. היטלר לא הבין מה שכל אחד יכול להבין, שהוא עומד להילחם בשתי חזיתות, גם ברוסיה, שבכלל לא הייתה כל כך חלשה כפי שהוא תהיה בעצמו.
כן.
וגם עכשיו בארצות הברית ובאנגליה, שיכולים לפלוש למערב אירופה, כפי שהם עשו.
ובמקביל יש גם את הלחימה שמתרחשת בכלל באפריקה, או מגיעה אפילו לתחומי המזרח התיכון.
כן, אבל זה לא הכריע לגבי היטלר. מה שהכריע זה היה הדסנט, כפי שהם אומרים, הנחיתה
כן.
האנגלו-אמריקאית מצד אחד, והמשך המלחמה ברוסיה, בברית המועצות. כל שיטת הבריתות של היטלר התמוטטה, מוסוליני, שהיה כאילו להיות בעל ברית, הוכח להיות פשוט דמגוג, בלתי מסוגל להילחם.
משענת כנראה רצות מבחינת היטלר.
בדיוק. והיפנים לא יכלו לעזור באירופה. איטליה הוכיח את עצמה בלתי מועילה.
כן.
והיטלר היה למעשה מבודד. אמנם היו 70 מיליון גרמנים, אבל הוא היה מבודד בתחום ההיסטוריה. ובגלל זה הגיע לסופו שברור מראש שזה יהיה.
ואמרנו כבר באחת התוכניות הקודמות, ככל שהמלחמה הולכת ומתקדמת, יש גם ניסיונות בתוך גרמניה להפיל את היטלר.
כן, לצערי הרב זה לא הצליח.
כן.
אבל הייתה התנגדות גדולה מאוד, מחתרתית, ולא מועילה, אבל מופצת מאוד, וכוללת אלפי אנשים.
כלומר, לא רק הוא הבין שגרמניה הולכת ולמעשה מפסידה שוב במלחמת העולם.
לפני שגרמניה נכנעה, היטלר נתן פקודה להוציא להורג את כל המפקדים של ישות הביון הגרמני.
שלו עצמו.
שלו עצמו. קנאריס, למשל, היה נגדו.
כן.
ואפילו כל ה... אל תשכחי שב-20 במאי 1944, ניסיון לרצח, אלה היו קצינים גרמנים,
כן.
מן האצולה, שהם הגיעו למסקנה שיש לחסל אותו כדי להציל את גרמניה. על כן הוא נשאר לגמרי מבודד.
וזה מוביל אותנו בהדרגה אל המצב שבו היטלר מבין שכל סיכוייו למעשה אפסו, והוא מחליט להתאבד.
כן, והוא מחליט גם להתחתן.
כן, עם אבה בראון.
כאבה בראון, ובתנאי כמובן שהתאבד בליל הנישואים, וגם הוא.
גם גבלס הלך כמובן בעקבותיו.
גבלס היה הקנצלר הבא. היטלר השאיר אותו כיות הורש.
כן.
הוא היה יום אחד קנצלר. ואז הוא החליט לא רק להתאבד, אלא גם להרוג את ששת הילדים שלו, וגם אשתו התאבדה. וזה היה, לפי דעתי, המסך יורד על הדמות הכי נלכת, הכי אכזרית, אבל גם הכי מטופשת. וזה היה לטובתו של המין האנושי.
שעה היסטורית. המפלה המהדהדת בהיסטוריה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מלחמת העולם השנייה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, דני אור ודולב נישליס. בתוכנית הושמעו קטעים מאת המלחינים גוסטב הולסט, פרדריק שופן, דימיטרי שוסטקוביץ', בנג'מין בריטן ולודוויג ואן בטהובן. כמו כן הושמעו שירי עם רוסיים ואמריקנים.
So